דברים שמופיעים בנבואה, אומרת הגמרא במסכת מגילה, שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה, אז בעצם בתורה עצמה אפשר להגיד מעין קל וחומר. אמנם המושגים, התכנים שהתורה מנסחת בדבר השם עוסקים על רקע מסוים, כמו בהקשר הזה של השבתות, של הפרשות של המשכן. אבל רואים שהתורה משתמשת במינוחים שהם ההיקף שלהם, העומק שלהם, הם מושגי נצח, שבעצם כל דור יכול לברר את החיים שלו על פי המושגים האלה, בתוך כך גם לחשוף ולרצות את בניין בית המקדש. אבל בלי לדלג על המציאויות הנפשיות שיש בדור שלנו. הפעולה שפותחת את פרק למד ה' שנמצא פה בדף שקיבלנו בפסקה הראשונה, התורה מגדירה, תודה רבה, דוכן, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. פעולת משה רבנו נקראת ויקהל, מעין אולי הביטוי שמופיע במגילת אסתר, ואנחנו יותר ויותר מתקרבים להמשכו וסופו של הדר ראשון, אחר כך הדר שני ופורי. מופיע שם הביטוי להיקהל ולעמוד על נפשנו. כאן משה רבנו מקהיל את כל הדת בני ישראל. קהילה זה חבורה מסוימת. להקהיל את כל הדת בני ישראל זה כמו לומר לשון קהילה פעמיים, או לשון עדה פעמיים. ורואים שהתורה יוצרת הבחנה לכל הדת בני ישראל זה ציבור, אבל השאלה הגדולה היא איך הציבור הזה חי? מה המערכת היחסים בין החלקים השונים בציבור? אולי גם בשביל הבירור הזה, התורה מוסיפה כאן, ששת ימים תעשה מלאכה. באופן טבעי, בששת הימים אדם עושה מלאכה. הלשון הנפעלית הזאת, ששת ימים, תעשה מלאכה, האם היא באה להקל או לצמצם את חשיבות עשיית האדם? ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, כך 10 הדיברות, בסוגיה שקשורה לשבת. אבל אולי כדי לבנות את מושג הקהילה, את ההקל של משה רבנו, צריך להעמיד במקום את העשייה. נכון, אדם פועל. ותראה מזאת אומר רבנו יונה על הפסוק שהוזכר קודם בעניין ששת ימים תעבוד עשית כל מלאכתך, אדם מצווה לפעול. אבל האם הוא הפועל? או הוא הנפעל. דוגמה, אצל מרים הנביאה, כשהיא עומדת ומתבוננת מה יהיה עם הילד, עם התינוק, עם אחיה, עכשיו מופיע הביטוי לדעה מה יעשה לו. 2-3 פסוקים אחר כך, בספר שמות פרק ב', מרים היא העושה, היא המצילה את הילד. היא אומרת את המשפט הנכון, בזמן הנכון, מול בת פרעה. אבל זה נקרא לדעה מה יעשה לו, כי היא, אומר הרב הירש, בענווה שלה מבינה שהיא רק כלי לפעולה האלוקית. היא לא הפועלת. רבנו רב ציודה כך היה מלמד על פי הרן והברבנל את הפסוקים בסוגיית ברור הגאווה מול הענווה בספר דברים פרק ח'. התורה אומרת, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומרים הראשונים, ככה הם מביא אותם הרב ציודה, המשפט הזה הוא לא שלילי, לא אומרים לאדם, אל תגיד כוחך ועוצם ידך. אמרת בלבבך, זה משפט חיובי. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז האדם הוא כן, הוא עושה, הוא פועל, יש לו כישונות, יש לו כוחות יצירה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כאלה. כל אחד ואחד מאיתנו. אבל ההבנה, ובמקרה הטוב גם ההרגשה, גם ההפנמה, שהכוחות ניתנו על ידי אלוקים, היא מתחדדת כשאומרים לנו, תעשה מלאכה. אנחנו לא הגורם היחידי שעושה. אנחנו יותר כלים לעשייה. ממילא, ביום השביעי, יהיה לכם קודש. בלשון יחיד, המילה לך, כמו לך לך, בראשית י"ב, אומר הזוהר הקדוש, והכלי יקר מביא אותו בשמות י"ב, בראשית י"ב, לך פירושו עזוב, בהתחלה עזוב את בית אביך, את מולדתך, אחר כך את בנך. המילה לך אומרת לעצמיותך. המילה לכם אומרת ביום השביעי יהיה לכם קודש. אם האדם יודע להבחין בין עשייתו עם כל הטוב שבה, לבין היותו רק כלי והוא לא הבעל הבית של העשייה, אז יותר קל לו להבין שביום השביעי לא עושים מלאכה. לא הופקדנו על ידי אלוקים ליצור בשבת. והמנוחה הזאת מהריצה הפראית של כל העשייה היומיומית. פסק הזמן הזה הוא לכם, הוא לעצמיותנו. עד כדי דברי ריש לקיש שאמר בגמרא בביצה בדף ט"ז, ואין נפש ואין הנפש שעבדה. שהבין שבמוצאי שבת ניטלת מאיתנו חלק מנשמתנו, הנשמה יתרה. על כן הצמצום המדייק את יכולתנו ואת כישרונותינו ואומר לנו לפעמים כדאי שנתבונן ונסתכל על הנפעלות שלנו, כי אנחנו לא מקור העשייה, זה עוזר לנו להבין שיש יום בשבוע שהוא מרכז הכובד של השבוע, שבת. שבת היא לא סוף שבוע, היא מקור הברכה. הקודש הזה הוא לכם, לעצמיותכם, הוא יסוד הרעננות שמתחדשת בשבת. לזה סיימה התורה ואמרה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. את כל למתת אבות המלאכה בשבת האסורות לומדים במיוחד ממלאכת המשכן, מהי מלאכה חשובה, מהי מלאכת יצירה, וכיוון שהוזכר קודם, אין ליצור בשבת, אז המלאכות האלה נאסרו. וזכה הציווי הזה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, להיות כביכול עומד בפני עצמו. והמילים בכל מושבותיכם, הן לכאורה לא קשורות לשאלת איסור הבערה בשבת. מה זה משנה איפה? למה התורה מוסיפה? למה הקדוש ברוך הוא הוסיף בתורתו בכל מושבותיכם? ואני חושב שהשבוע זה פירור גדול בסוגיה הזאת. אתה רוצה לבנות ציבור שלם. איך יחיו בתוכו החלקים השונים, המחנות השונות, השונים, הקבוצות השונות? התורה אומרת שיטה, לא להבעיר אש. ולשיטה הזאת אנחנו נכנסים אחרי המיקוד האומר לא תעשה מלאכה. או תעשה מלאכה. כשאנחנו פחות תופסים נפח. כי יכול להיות שהעברת אש שמתפרשת לפי חלק מהמפרשים כאש המחלוקת, כאש היצרים שמלבים מחלוקת, קשורה בדיוק לאותה סוגיה של הגאווה והענווה בעשייה. כשאני חושב שאני מלך העולם, ואני עושה ואני פועל, המרחק מהמחשבה הזאת לנפח יותר מדי גדול של האני, וממילא לדחיקה את רגעיים של הזולת, וזה לא משנה מי הדוחק ומי הנדחק. התורה רוצה לצנן את הניפוח הזה. בין היתר היא אומרת, לא תבערו אש בכל משמעותיכם. האש היצרית, שהיא מהר מאוד מתגלגלת לכיוון של קנאה וחס ושנאה, האש הזאת נאסרת. אי אפשר לפעול פעולת הקהילה אם מבעירים אש. מפני ששבת היא איסוף כל תשומת הלב של האדם על החיים מנקודת מבט נשמתית. איפה נמצאים ההבדלים? הם נמצאים בעולם המעשה. ככל שיותר ויותר מתקרבים אל העולם הנשמתי הפנימי, יש יותר יחד. משפחה. באופן של ביטוי ההבדלים בין הגוונים השונים בתוך משפחה. זה חי, זה תוסס, אנחנו לא אחידים. אבל בגלל שברור שמשפחה באה משורש משותף, אז אפשר להקל את ההבדלים, לחיות איתם, בלי עמידות, תודה רבה, בלי עמידות המקולקלות שגורמות או מצטרפות למחלוקת. ברגע שאני עוזב לרגע את המודל המשפחתי ועובר למודל הקהילתי, פה כבר עלולים להיות מתחים שמרחיקים אלה את אלה. למה? כי היסוד המשותף הוא לא ברור. אם הוא לא חי מספיק היסוד המשותף, באים ההבדלים החיצוניים ומערערים את הקיום המשותף. קל וחומר, שמדבר על אומה. טעמנו מזה בספר בראשית, השבטים השונים, מערכת היחסים בין השבטים השונים, לא מאוד מאוד לא פשוטה. כאיזשהו אב טיפוס של הבנת קשיים, שיהיו בהמשך התפתחות ההיסטוריה הישראל. זה לא בזיכרון שלנו, אנחנו לא חיינו בבית שלי. אבל עובדה שלחזל היה חשוב להגיד, כאחת הסיבות המרכזיות של חורבן בית המקדש, שנאת חינם. שהבסיס שלה היה מתיחת ההבדלים עד לרמה של עוינות, ולרוב בגלל אידיאולוגיה. כי אולי אדם יכול לוותר פה ושם אם מדובר בעניינים אישיים. אבל על דעות, על אידיאולוגיות, הוא לא יכול לוותר. ואני הקטן חושב שזה בדיוק הפוך. בעולמות האישיים אי אפשר לוותר. זה קשה לוותר. האידיאולוגיות לא חייבות להביא לעוינות. אלא אם כן, אתה רוצה למחוק אותי, או אני רוצה למחוק אותך, ואז יש קרב. אני יודעתי, זה לא רק בשאלת הגיוס. גם באופנים שבו התנהלה כל הסוגיה סביב בית החולים הדסה. כל הגורמים שעסקו בבית החולים הזה עד לפני כמה שבועות. קשה לתאר אהבה ואחווה ושלום וראות בין כל הגורמים. קל וחומר כשפורץ משבר. על הבסיס האישי, האישי הכלכלי, האישי היוקרתי, ולכן התורה את זה היא תופסת, את השור הזה היא תופסת בקרנאו, את המידות במילים לא תבערו אש בכל מושבותיכם. היא לא עוסקת באידיאולוגיות. ובשבת יש הזדמנות, זה לא סתם לפי חלק מהמנהגים, קוראים את הקטע הזה, פסקה הזאת בזוהר, רזה דה שבת, הסוד של השבת, זה המילה אחד. ואני חושב שלא סתם בשבת, גם בצד המשפחתי, גם בצד המוסדי, גם בצד היישובי, יש יותר יחד. באופן טבעי. זה לא רק בגלל שיש הפסקה של פעילות, אלא כי הצד הנשמתי יותר צף, יותר יש לו ביטוי. וכמו בגוף, הנשמה היא היסוד המחבר. מחבר באופן אלוקי זה עד כדי כך שיש הבדלים בתוך האדם, בינו לבין עצמו, איבריו, תכונותיו, זה ים מסועף של כישרונות. ככל שאתה מעמיק פנימה, המשותף הוא המחיה. ובחוץ אתה רואה את ההבדלים. כך במישור המשפחתי וכך בקהילתי וכן בלאומי, כן.
אפשר לעזור אידיאולוגיות.
ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
ברבה
על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה.
יכול להיות אידיאולוגיות שעצם האידיאולוגיה זה מוחק אותי, אם רוצים לגייס את כל תלמיד הישיבה, אז עצם האידיאולוגיה זאת רוצה למחוק את בחורי הישיבה. אני לא מבין איך אפשר להסתדר מהם, האידיאולוגיה עצמה מוחקת האידיאולוגיה השנייה.
כן, אבל מאיפה נובעות האידיאולוגיות? מדובר על שני גורמים או שלושה או ארבעה שקשורים לאותו עם. ומה אומר הנביא מלאכי? הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו? יסוד האבא ויסוד הבריאה, אם הוא משותף, למה הענפים יבגדו זה בזה? עכשיו, יכול להיות שהאידיאולוגיה, כלומר הצד הרעיוני, הוא מאיים לבלוע. אז צריכים להתמודד בכל דרך שלא ייבלע. מכאן ולעוינות אין שום קשר. כלומר, גם אם אני עוין לך, ואתה מרגיש באידיאולוגיה שלי, ברעיון שלי, סכנה לקיומך, אתה לא חייב להיות עוין שלי. אתה יכול ללחם על זכותך, על עצמאותך, על עצמיותך. האם בתוך כל אלה אתה צריך לשכוח את היסוד המשותף? אלא מה אתה אומר? למה אתה לא זוכר את היסוד המשותף? נכון? יש דברים שאני שוכח, דברים שאני טועה, תעזור לי. אתה לא חייב להיגרר למה שאני עושה איתך, וכן להפך. ההיגררות היא כבר הבערת אש. היא לא נצרכת.
איך התורה, אתה יודע כמה להתמודד עם היסוד הקהילה ביחס להתקהלות על הארון? ויש אלמנטים בהתקהלות שהם מסוכנים?
ברור שיכול להיות לשלילה כוחו של ציבור. כל כוח הוא יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי. אומר רב צדוק מלובלין, כל כוח שלילי אפשר לעשות אותו חיובי. העולמות שאנחנו בתוכם בנויים על יסוד שרבי יהודה הלוי הגדיר אותו בתמצית, הוא מסביר המוני תופעות. בלשונות שונים, שורש האמונה הוא שורש המרי, שורש המרד. או שורש האמונה הוא שורש הכפירה. או נגיד במושגים מתחום נפשי, חינוכי, המילים שנדבקות בדרך כלל לנוער עם תופעות של התנהגות שלילית, הנקרא נוער בסיכון, בהחלט אפשר לקרוא לו נוער בסיכוי. הוא לא עבוד, הוא לא רע. צריכים לעזור, להטות כתף, לתעל כוחות לחיות. אז כוח הקהילה יכול להיות שהוא יכול להיות לרע. מפני שאם באמת העמידות הן עלולות להשפיע לרעה, בוודאי שבמרחב הציבורי הן עלולות להשפיע לרעה.
גם כקהילה.
גם כקהילה. זה מה שאהרון הכהן מנסה במסירותו, בצדקותו, בקדושתו, לשנות, להטות לטובה את הכוח הזה. היה צריך לעבור את הבירור של חטא העגל. בסופו של הבירור של חטא העגל, משה רבנו מגלה את סוד הקהילה. נשארנו עם אחד, וחטא העגל לא פגע בקדושת נשמתנו. גם אם הכוחות בפרק זמן מסוים פרצו לשלים. נכון, היה צריך לשבור את הלוחות, וישר כוח על הלוחות ששיברת. אבל זה עוד חשבון של השאלה איך תורה מופיעה במציאות, ומזה ההבחנה של לוחות ראשונים שניתנו בפרסיה, נשברו, לוחות שניים שניתנו בצנעה, נשארו. זה לא כך מתאים לדור שלנו, שהכל צריך להיות גלוי וצף. קשה מאוד לשמור על צניעות בדור הזה של הסתרה, צמצום, כל מיני מערכות טכנולוגיות, יכולות להציף הרבה דברים. משטרה עושה מסיבת עיתונאים. לפני שנגמרה חקירה, על כתב אישום, על רצח, די קרוב עכשיו לבירור שלא היה ולא נברא, הבן אדם הוא לא הרוצח. לאן הזדרזתם? תפקידכם לא לפרסם. כל השיטה הזאת של הדלפות, שתוך 3 דקות רואים איזה כותרת בעיתון, כבר הבן אדם שהוא איש מקצוע, עוסק בתחום מסוים עם אחריות, הוא עסוק בשאלה איך יקראו על מה שהוא עשה. אין צניעות. כשהכל צף, צפים גם דברים לא טובים. אני צריך לטפל בהם, צריך לנקות אותם. אז התורה אומרת, מתכונת, כן?
מאיפה מגיע הרצון בדור שלנו כמו
זה צניעות? לדעתי, הענייה איזשהו קושי של תרגום. כלומר, הכוח של היחד, הכוח של הקהילה, הוא כוח עצום. אז אדם נתפס לדברים שהם שוליים, בהקשר הזה של הפרסום, וזה הוא מרגיש שיש איזשהו קשר עם אנשים נוספים. אבל זה קשר חיצוני. זה לא פנים אל פנים. זה לא קשר פנימי. אז זה כן צימאון למשהו חשוב. וזה בזבוז, החמצה של אותו צימאון. במקום אדם צמא, במקום לשתות מים, הוא שותה קוקה קולה. זה החמצה. אני מדבר על חיילים באיזה ריצה או נגיד כבוד שבת, מקרים חריגים, אבל בדרך כלל זה, לא, זה מיותר לגמרי, עדיף לשתות מים, גם אם הם יותר יקרים מבקבוק קוקה, אני לא בקיא במחירים, אבל יכול להיות. בסדר, זה תהליך שהדור שלנו עובר אותו עם המון ייסורים, עם המון קושי, איך להצמיח בירור של אמת מתוך כל הניסוי והתהייה. עד שהוא לא מנסה, הוא לא לומד את האמת. אי אפשר לנחית אותה. לספר לו אמת. הוא לא מוכן לקנות שום דבר, הוא רוצה לברר הכל. אז גם את הסוגיה הזאת הקהילתית, אין שום, נגיד זה בצורה אחרת, יש פער עצום בין מחיקת מושג הקהילה, בתרבות, בחיי החברה הישראלית, עד לפני, אני יודע מה, 10 שנים. מחיקה כמעט מוחלטת. ובמקום הקהילה ובמקום המשפחה עומד פרט. ולאט לאט לאט מתברר ומתעוררת כמיהה עצומה לקהילות. לקהילה. לגרעין. בקרב בעלי העמדות שונות לחלוטין. והאקדמיה הולכת בכיוון הזה, סוף סוף היא מגלה סודות גדולים מההוויה הנפשית, שבלי קהילה אדם לא יכול לחיות. עכשיו, סביב בית כנסת יותר קל לבנות קהילה. סביב מתנ"ס פחות. אז איך יפתחו קהילה בחיי החברה הישראלית? הנה, אתה רואה, התורה אומרת לך לפני אלפי שנים. זה השורש שמחיה אותנו, קהילה. הבירורים הנוקבים, הם, אנחנו לא צריכים לזום אותם, מגיעים כל הזמן, נכון? זה ברור שהדקויות, שההגדרות, במיוחד שהתורה מצביעה על נקודות החלשה המוסריות של המידות, הן חייבות כל הזמן עבודת בירור, עבודת הפנמה, עבודת ניקוי, נכון? הבירורים הם לא פוסקים.
כן, אבל אז בקהילה, בקושי, כשאתה מדבר פה על דרכם של ציבור,
התורה ממליצה על הבירור. לא תברו אש בכל מושבותיכם. עבודת המידות. היא מאוד מוגדרת. לא מדבר על כל מידה. מה? ודאי. מה גורם לסכסוך? מה גורם לבדידות? מה גורם לכל החולשות שמתבטאות בחיי קהילה? מידות. לא אידיאולוגיות. לא רעיונות. מידות. כן.
אין צד שאם אני מזדהה
עם העמדה, אם אני גורם לי, אם אני בגלל זה שונא
מישהו אחר, או שאני
מקס אחיתו,
זה
מבטא הזדהות
עם העמדה שאני
נמצא
בה,
אין
ריחוק שאני
לא סבבה, יש עמדות, ואין כך לסוף משהו מדייך. אם הנביא זכריה מדבר על התיקון הכי גדול בחבלי משיח, ואומר שלוש מילים, האמת והשלום אהבו. משמעות הדבר, שאהבת האמת לא רק שהיא לא צריכה לגרום שנאת חינם, היא צריכה להרבות שלום, היא צריכה להביא לאהבת השלום. וכן אידך גיסא, אהבת השלום צריכה להביא לאהבת האמת. למה? כי השאלה של המרחק בינך לבין האמת היא שאלה אחת. ופה התביעה האישית צריכה להיות גדולה. האמת שהאדם מאמין בה היא לא אמת תיאורטית מופשטת, היא אמת חיה. תראו, מדרש רבה שעוסק בפרשת ויקל, במושגי חוכמה, דת ותבונה. מושגים שכליים. אתה מסתכל במדרש, פסקה 5, מזכיר המדרש את בצלאל, מדבר על אותם שלושה יסודות, חוכמה ותבונה ודעת, משייך המדרש את זה שורה שביעית שמינית לבריאת העולם, ליצירת המשכן, שלושה דברים הללו נעשה המשכן, בבניית בית המקדש, שזה אחד מהפסוקים של ההפטרה, ששם מוזכר חוכמה, תבונה ודעת. אחר כך אפילו המדרש הולך איתנו לבית המקדש, לעתיד לבוא. לא רק המקדש הראשון. וכן כאשר יעמוד, כשיעמוד הקדוש ברוך הוא לבנותו לעתיד לבוא, בשלושה דברים הללו נבנה חוכמה, תבונה ודעת. כשהמדרש ממשיך למעלה בצד שמאל ולוקח אחד המושגים בינה, תבונה, ומדבר על כך שהבינה שהייתה בבצלאל משל שדאי, משל הקדוש ברוך הוא, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, שהיה חכם בתורה, ובתבונה שהיה מבין בהלכה, ובדעה שהיה מלא דעת בתלמוד. עד כאן כל המושגים שכליים. אמר הקדוש ברוך הוא ישראל, נדמה לי שאמר לי את זה לפני איזה 5-6 שנים, הרב משה קפלן את המדרש הזה, כנראה זה נשאר בתת מודע וזה צף היום בבוקר עם הצילומים והדבקת הצילומים. השורות הבאות, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה הייתה רוחי נותנת בכם חוכמה. מערכת יחסים שקצת נרמז עליה בתחילת הדברים, יש נותן, נותן החוכמה, בורא החוכמה, ויש אדם שהוא מתמלא בחוכמה האלוקית, ואולי לשם הדגשת העניין צריך להגיד, תעשה מלאכה, כלומר שאנחנו בסך הכל כלים, ותראו לאן זה מגיע. אבל לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? היום, אתמול, שלשום, מחרתיים, לא יודע. לעתיד לבוא, רוחי מחיה אתכם. עוברים מתבונה, חוכמה, בינה, לחיים. שנאמר בנבואת יחזקאל, פרק ל"ו, ונתתי, לדעתי זה למזיין, ונתתי רוחי בכם וחייתם. יחזקאל המזיין, יש תיאור שתחילתו בבקעה מלאה עצמות בחוץ לארץ, בבבל. הקדוש ברוך הוא מביא את הנביא יחזקאל לבקעה הזאת ושואל אותו, האם תחיינה העצמות האלה? בשפתנו המודרנית יש שתי מילים מאוד חשובות לאדם המודרני, האם יש סיכוי שהעצמות האלה תחיינה? אומר הנביא יחזקאל, אתה ידעת. הוא לא אומר אין סיכוי. זה לא שפת הנבואה. הוא אומר, אנחנו בשפת בני אדם לא יכולים להגיד אם יש או אין, זה רק הקדוש ברוך הוא. השם אומר לו, אתה צודק. אני אלוקים הולך להחיות את העצמות האלה. ואתה הנביא תהיה שליח להופעת הכוח של חייהם מחדש. יש מפרשים שמדגישים לפי חז"ל שהשאלה היא האם תחיינה במובן הפשוט, האם עצמות יבשות יכולות לחיות. יש דעות על פי חז"ל שאומרות, מדגישות את הבעיה הרוחנית שמדובר באנשים בשפל הרוחני. אז אומר רבה בנן, אז לא מגיע להם שהשם יחיה אותם. ועל כל אלה אומר הנביא יחזקאל, אתה אלוקים, אתה ידעת. ואז כתוצאה מהנבואה האלוקית עומד הנביא ומדבר על העצמות האלה ואומר להם, אתם תחיינה. ומתחיל תהליך. אור, גידים, בשר, מופיעות המילים, ותקרבו עצם אל עצמו. אין דבר כזה בעולם. איך אדם יכול להתקרב לעצמו? הוא זה הוא. וחסר. מה חסר? רוח. זאת אומרת, יש דחייה במובן של איזו התחלת הופעה של כוח חיים, אבל מאוד נמוך, ונשמה עוד אין. ואז אומר השם לנביא, תגיד לרוח לבוא. מאיפה? מארבע רוחות השמיים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ופחי בהרוגים האלה. נכנסת הרוח בעצמות, הן עודות על רגליהם, אנשים חיים, חיל גדול מאוד מאוד. עכשיו אומר אלוקים לנביא, תגיד מה המשמעות של כל מה שעברנו. אומר הקדוש ברוך הוא, העצמות האלה, כל בית ישראל אמה. כלומר, לקחנו מדגם, חיל גדול מאוד מאוד, והוא בעצם מהווה ביטוי לכל בית ישראל. הנה אומרים, לא כל בית ישראל אומר, אבל יש כאלה לא מעט, וצערנו הם הולכים ומתרבים בכל מיני הקשרים, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. יוש, השם אומר להם, לא, אתם לא צודקים ביוש שלכם. הקדוש ברוך הוא הולך להחיות את ישראל. איך יעשה את זה? אני מעלה את קברותיכם, את עמי מקברותיכם. כי בעצם העצמות האלה הם ביטוי לאומי. אנחנו כיחידים, כקבוצות, כעדות, כקהילות, יכולים להתקיים בחוץ לארץ. דבר אחד אנחנו לא יכולים לעשות בחוץ לארץ. לא יכולים לחיות כאומה. נכון. יש לא מעט יהודים, אלפי שנות גלות, זה לא היה חסר להם. גם לפעמים מסיבה רוחנית. ועל זה אומר הפסיקתא רבתי, בפרק ל"ו, הקדוש ברוך הוא גואר באנשים האלה, שחיכיתם לתורתי, בעולמכם הרוחני הפרטי, ולא חיכיתם למלכותי, למלכות השם, שהמדרש מביא את הפסוקים שעוסקים בציון, ומלכות השם בציון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הולכת להשתנות מהות הופעת חיינו, מבית קברות, שבו בגלות, כוח החיים הלאומי לא בא לידי ביטוי. לכן הוא נקרא בית קברות. ועכשיו השם מוציא אותנו מהגלות, מחזיר אותנו לארץ, ובונה כאן חיים חדשים לאומיים, שבהם עצם מתקרבת אל עצמו. שני יהודים הם שני עולמות שונים. יש להם שני בתי כנסת. אחד הם לא נכנסים אליו. כל אחד של השני. בשורש הנשמה שלהם, אחד. זה קיבוץ גלויות. שאם סופרים את קיבוץ הגלויות במאה השנים האחרונות, בשישים שנה האחרונות, טלטלות נוראיות היו. בסך הכל עם ישראל חי, הגלויות מתקבצות. והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אם אדם מחיים אותו, הוא היה מת והוא עבר החייה, זה אכפת לו אם זה בניו יורק או ב... מרוקו, לא אכפת לו. אבל עם אי אפשר לחיות בארץ אחרת. כל הרעיונות של ארצות אחרות או נגוזו או לא התבשלו בכלל, נשאר מקום אחד, ארץ ישראל. ולכן זה קריטי להגיד איפה אני מביא אתכם. כי אין חיים אם לא נעשה את המעבר הזה לבוא לארץ ישראל. אז גם קיבוץ גלויות וגם על ההגעה לארץ. וזה ילך ויבנה, ואז אומר הפסוק, ונתתי רוחי בכם וחייתם. אז יכול להיות שאנשים שקשורים לעולם הרוחני, המילים ונתתי רוחי בכם, הם שיא בשבילם. מה הם צריכים אחר כך עוד משהו? אבל מה אומר לנו המדרש? המדרש הזה נכתב לפני אלפי שנים. מדרש שרש"י קורא לו אגדת ארץ ישראל. אומר המדרש, לשעבר נתתי לכם חוכמה, תבונה ודעת. אבל עתיד לבוא, אני נותן לכם חיים. המילים ונתתי רוחי בכם הן חשובות, הן לא השיא. השיא זה לחיות. נו. ומה נעשה עם החיים שלי בנסיעה בשבת יותר מענגים אותי? או מה נעשה עם החיים במחלוקת יותר מחיים אותי? או כל אחד עם, ה... עם מה שמחיה אותו. ברור שאין הכוונה כאן לתת לגיטימציה לכל סברות בני האדם מה זה חיים. אבל מצד שני ברור שכשמחפשים חיים, במהות של החיפוש הזה יש אמת. אם תאהב את האמת, אומר הנביא זכריה, בשאלה איך אתה חי אותה, פה תן דרור לתביעה לחיות עם כל נימי נפשך. אחרת זה לא חיים. אבל כשאתה בא למדוד את זולתך, להתבונן על ההבדל בינך לבינו, להילחם בדעותיו, פה אין לך שום יותר להפעיל את אותה מערכת שהפעלת בינך לבין עצמך. אין לך יותר לסנוע. ולכן אם אני ממציא את המצווה הזאת או את היתר הזה, זה אומר שיש לי מידות מקולקלות. התורה אומרת לי את זה. התורה לא אומרת לי, תשמע, ההוא וההוא מהבית ההוא או מהעתיד ההוא, זה הוא מבעיר אש. התורה אומרת לי, תסתכל בריא. כל בית המקדש המתואר בהפטרה, כולו מלא נחושת. מה יש בדבר הזה? למה זה הכל מכין נחושת? יש במשכן, יש קיור, שקצת דיברנו עליו פעם שעברה, בהקשר של רחיצת ידיים ורגליים. גם בפרשה שלנו, הופיע קיור, קיור נחושת. הוא נעשה ממראות הצובעות, אומר רש"י, פה דבריו בפסקה 7, לקראת סוף הפרשה. אומר רש"י, בנות ישראל, היו בידם מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותם לא עיכבו מלהביא לנדיבת המשכן. אלא, אומר רש"י, היה מואס משה בהם מפני שעשויים ליצר הרע. הבירור הרוחני מהזווית האנושית, הכי מפותחת, הכי טהורה, הפסגה שהאדם יכול להגיע אליה, משה רבנו, היא לא מדויקת. בהקשר הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל את נדבת המשכן הזאת, כאלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות. תראה שמונה בהמשך, בדיוק איך זה נעשה. זה הראי. אתה מסתכל על כוחות החיים, הנטייה, הרצון, הוא מאוד מאוד אמיתי. ככה המדרש הבטיח לנו, על פי הפסוק ביחזקאל. בחיים יש צדדים פנימיים חיוביים, ויש קליפות חיצוניות. לא כל הקליפות הן טובות. צריך לנקות אותן. מה שעשו אנשים במצרים, העמידו לרשות האומה, לרשות הופעת השכינה באומה, את כוחות החיים שלהם. אז אהבת האמת צריכה חיים, אבל אם השאלה המרכזית שמלווה את החיים שלך, זה איך אתה משרת עם החיים האלה את הופעת השכינה דרך האומה, מי יתיר לך? לסנוע. מי יתיר לך להיות עוין? מי יתיר לך להבעיר אש? וכן, בעצם, גם מהצד השני, אהבת השלום. אם אתה רוצה שלום, כי אתה רוצה שקט, אז אויביך הם המתנחלים. אחיך. תמים מאוד לחשוב שיהודי לא מגרש יהודי. זה הגיוני. כל עוד נמצאים במישור הנשמתי. אבל ברגע שיש לי עניין מסוים להגיע אליו, ובעצם, אתה, ולא משנה מי זה, מפריע לי, העינות פועלת. אם הייתי אדם חזק באמת, בעל חוט שדרה באמת, לא הייתי צריך להיות עוין כלפי זולתי. הייתי מתמודד איתו. לא הייתי צריך לדחוק את רגע. לאט לאט מתברר היום שמתכנני הסכמי אוסלו, שלכאורה היו פריצת השלום, עד כדי המצאת המושג לימים קורבנות השלום. הם בעצם לא עניין אותם השלום. הם רצו מדינת כל אזרחיה. הם רוצים מדינה כמו אמריקה. זה אומר חייהם. למחוק כל סימן זהות יהודי. זה לא אהבת השלום. אהבת השלום, אם אתה מאמין שזה ערך מוסרי, אז למה אתה פוגע באחרים? איפה המוסריות? יותר מזה, למה אתה פוגע באמת? מערכת המשפט בישראל היא המגן האחרון, כך היא חושבת, כך חלק מהציבור חושב, המגן האחרון על הדמוקרטיה. זה הסחת דעת, זה לא הדבר המהותי. מערכת המשפט באה להגן על התפיסה האזרחית מול הסכנה הנוראה של הופעת התורה במציאות. זה הקרב, לא משהו אחר. כל פעם שיגידו משפט עברי, מה תהיה התגובה? סכנה לדמוקרטיה. למה? מערכת המשפט, את מה היא באה לשרת? המשפט העברי הוא חלק ממקורותינו. הוא חלק מחיי האומה אלפי שנים. למה לא ניתן לזה ביטוי בתוך מערכות החיים שלנו? כל פעם שיעלה איזה רעיון לעשות משהו שקשור למשפט העברי, תוך 5 דקות יופיע בערוץ הזה או באתר הזה או בעיתון הבא, סכנה לדמוקרטיה. משמע, הדמוקרטיה זה מילה שבעצם אני המצאתי. אני רוצה שעל אורח חיים מסוים, התפיסה האזרחית מסוימת, תהיה הגנה. נכון, היום מצאתי הגנה. זה בית המשפט. אבל אם בית המשפט הוא זרוע של הופעת הנשמה, של הופעת הכוח הלאומי בישראל, של חזרתנו לציון, הוא יאבד את תוקפו אם הוא לא ישרת את המדינה. נכון, לרגע מסוים, שנה, שנתיים, שלוש, נדמה שהוא המנהל את החיים. אבל תביעת החיים הלאומית הרבה יותר חזקה מבית המשפט. לכן תהליכים לאומיים רציניים הוא לא יכול לעכב אותם. הוא יכול לייסר, הוא יכול להקשות, הוא לא יכול לעכב אותם. אם על כל קרוון ביהודה ושומרון בית המשפט מתעורר לחיים, ועל כל יישוב בדואי בנגב או בגליל הוא שותק, הוא מאבד את תוקפו המוסרי. מתי הציבור יבין את זה? עוד יומיים, עוד 3 ימים, לא משנה, אין שום לחץ בהקשר הזה, לא נחפזים לשום מקום. אבל זה בדיוק אותה סוגיה. אם החיים באים בעצם לשרת את תפיסתי האישית, החיים הלאומיים, אז התורה אומרת לי, לא תבערו אש בכל משמעותיכם. ואני חוזר ואומר, זה לא מופנה כלפי מישהו מסוים. כל אחד יכול ליפול בפח הזה, להסתנבר מהסנבור האישי, וכל אחד יכול להינקות מזה. זה תלוי באדם. לכן הבירורים הם נוקבים, אבל הם לא עוינים. אתה לא שונא,
לא
עוינים. הבירור לא עוין, הוא יכול להיות ענייני, ולכן הוא לא מוכרע בתוך דקה, והוא לא היה מוכרע על ידי כיפוף ידיים. כל הרעיון הזה של חוק גיוס, שהוא לכופף ידיים, זה מתוכו מכריז, הנושא הוא לא גיוס, הנושא הוא כיפוף ידיים. אז בסדר, אז יש כוח מסוים היום לאלה שרוצים לכופף ידיים לאלה, ומחר יהיה כוח מסוים לאלה לכופף ידיים של אלה. זה לא בירור רציני, זה לא בירור ערכי, זה גם לא בירור מוסרי. כן.
זה מרגיש בירור ממש עוצמתי, בין
המצד
אחד מצד האמת, שבן אדם רואה בצורה הכי כאילו, הכי פשוטה שאפשר להסתכל ולראות עוולות שקורות אחת אחרי השנייה. נגד האמת. מצד שני, הרצון לאהוב, הרצון להתאחד, זה ממש 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 קשה לתפוס בשתי קצוות האלה.
זה לא אותו מישור. האחדות תהיה במישור הנשמתי. האימות תהיה במישור של החוכמה, של התבונה, של הדעת. אימות. בירור נוקב. למה הוא צריך להתערבב עם השאלה האישית? נכון, התדמית של האמת, שככל שהיא יותר שוללת את הזולת, כך היא יותר חזקה. הרי סביבות כל הסוגיה של גוש קטיף, היו כאלה שניסו לשכנע ללכת בדרכים של כוחניות במאבק, כולל כוחניות. ואחד הטיעונים היה שהנה החרדים, כל דבר שהם הולכים נלחמים עליו, הם מצליחים. אגדה כזאת, שכל פעם היא מתנפצת לרסיסים. אבל נשאר ההגנה הזאת. שאתה חושב שאתה יכול להגן על ארץ ישראל בדרכים אלימות שקופות אחרים, אתה נכווה. אז כל פעם מישהו יחפש לעצמו איזו הוכחה מקומית, שאחרי חודש, חודשיים, חצי שנה, היא תשתנה. הבירור של התוכן הוא בירור באמת חד. אף אחד לא יתחייב לך, שמה שאתה חושב על האמת, זה הולך להתקבל. תתאמץ. והמאמץ הכי גדול והכי קשה, הוא לא לשכנע את הזולת, או להטיף לו, או לכפות עליו. אלא זה לברר איפה אתה ביחס לאמת שלך. לא יכולתי להתאפק מלהביא בתוך ה... נגיד זה בשפת המכונה צילום, לא יכלה להימנע מלצלם את הפסוקים משמואל, פרק למד, שגם כן משקפים איזה סוג מסוים של הקהל עם קושי. נגענו קצת בפסוקים האלה סביב הרקע של היישוב ציקלג, שבעצם כל הכוח הצבאי שהיה שם, כשדוד עוד לא מלך, נמשך למלך אבל עוד לא מלך, כל הכוח, כל הגדוד שלו הולך להגן על שודדים והיישוב ננטש. קצת למדנו את זה בהקשר של אורים ותומים, שדוד המלך לא יוצא לקרב לפני שהוא מקבל הוראה מהאורים ותומים, הוראה אלוקית, רדוף ועשה כתסים. ושזה היה יכול ללמד שגם צד מוסרי פשוט ביותר להגן על נשים ועל ילדים ולהחזיר אותם הביתה, גם הוא בלי שליחות אלוקית הוא חסר. פה מופיע החלק השני. בטח, שאלה גדולה גם. חז"ל מנסחים לפחות שני צירים. ציר אחד אנחנו אומרים אותו כל בוקר, על פי תנא דבליהו פרק כ"א. בסוף המשפט לעולם יהיה אדם, ירא שמיים, בסתר ובגלוי. חוזר לסוגיית הסתר שדיברנו על זה קודם. ולא רק הפייסבוק, גם יראת שמיים היום נהייתה חיצונית, נבדדת חיצונית. והצד של הסתר הוא פחות מודגש, כי באופן טבעי הוא גם פחות מודגש. וההמשך מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. כלומר, יש בצד האישי שני עולמות. והציר הזה של התנא דבליהו בעצם אמור לחבר אותם. יש נקודה אחת, ולא משנה מאיפה מתחילים את המעגל, יש נקודה אחת של בירור תוכן שהוא מעבר להשגה האישית שלי. אדם נולד להורים. אומר המדרש תנחומה, פה בפסקה 4, שלושה שמות נקראו לו לאדם. היום העולם המודרני הגיע למסקנה שמגיל 10 אתה יכול לשנות את השם שנתנו לך עורך. אין מספיק בלגן במשפחה, אין מספיק פירוק משפחות, עכשיו גם אתה יכול לשנות את השם שלך. שיא החופש לכאורה ושיא הבלבול. מה אומר המדרש? בדיוק השבת. תואר מראש. אתה רוצה שלושה שמות, יקראו לו לאדם. אחד מה שקוראים לו אבי ואמו. ואחד מה שקוראים לו בני אדם, אולי זה לפני גיל 10. ואחד מה שהוא קונה לעצמו. טוב, מכולם מה שקונה הוא לעצמו. מילה אחת חסרה לגאווה שלי. איזה מילה? מה הייתי מאוד רוצה שיהיה כתוב פה? טוב, יותר מ. המדרש אומר מ. מ, אמר לנו רבנו רב ציודה, לא תמיד עם מ היתרון. לפעמים עם מ היחס. מתוך השם שקראו לו הוריו. צמח גם השם שנתנו לו חבריו. ומתוך כל אלה צומח שמו המדויק. לאו דווקא שינוי באותיות, אלא תוספת התחדשות של עוד משמעויות בשם. על כן, מודה על האמת, זה אמת יותר רחבה ממנו, שהתחילה בהוריו, או המשיכה בעולם ובסביבה. בחלק השני, דובר אמת בלבבו. בלב שלו, בייחודיות שלו, בכישרון שלו, בעצמיות שלו. גם ישאל השואל, איך מפרנסים את שני הקצוות האלה? והעונה הקטן במקרה הזה מציע לא להגיע להכרעה, אלא לבירור. כלומר, המודה על האמת והדובר אמת בלבבו לא חייבים להתנגש באותו מישור, אלא הייתי מצייר את זה גרפית, למעלה מודה על האמת, למטה דובר אמת בלבבו. ועכשיו לנהל את מערכת הבירורים האלה, לא הגעתי לגיל הזה, אבל להערכתי זה 119 שנה לפחות. בגיל 119 כותבים יומן. זהו. זה התמודדות אינסופי. זה ציר אחד. יש עוד ציר. שהוא טיפ טיפה מפתח את העולמות האלה. לעניות דעתי זה הציר במשנה, בפרקי אבות. עשה לך רב, קנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. תסתכל על החיובי שבך, תסתכל על החיובי שיש בזולתך. הלילה הזה הוא הלילה של רב אלימלך מליז'נסק, שבין היתר חיבר תפילה נפלאה. הלוואי שהתפילות של דורנו היו כאלה. על מה הוא מתפלל? בין היתר, מופיע פה בפסקה 10. אמנם כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אבל רבי אלימלך מתפלל ואומר, בלכתנו ושוכבנו וקומנו תבער תמיד רוח קודשך בקרבנו. בעירה חיובית, בעירה של חיים חיובים, היא רצויה. ממשיך ולמלך, מה זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם בצד השלילי? תשמרנו מהגאות, מהכעס, מהקפדנות, מהעצבות, מהרכילות ושאר מידות רעות. ולמלך עוסק בתפילה כאן בהרבה מאוד מושגים רוחניים. מה מפסיד עבודתך הקדושה והתאורה והחביבה עלינו? מידות רעות. אחר כך הוא אומר, ותהפוך עוונותינו ופשענו לזכות, ותשפיע עלינו מעולם התשובה, תמיד יראו לשוב אליך בלב שלם ולתקן אשר פגמנו בשמותיך הקדושים והתאורים. ותצילנו מקנאת איש מרעהו. ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. יש לפי חלק מהרפואה הטבעית מחלה שנקראת מחלת הקנאה במערכות של הנפש. שלמה המלך הקדים אותה, אמר בחוכמת קודשו, הקנאה היא רקב עצמות. אז הבקשה הזאת היא נפלאה, תצילנו מהקנאה. יש תפילת השלה בסוף 18, גם מדבר על כך. בעקבות החומרה של תופעת הקנאה, אנחנו מתפללים, יש כאלה שמתפללים אחרי אלוקי נצור, שלא תהיה קנאה. נפלא. רבי למלך לא מוותר. הוא רוצה שנברר ברור נוקב עם עצמנו למה יש קנאה, כדי לתקן אותה. לכן הוא אומר, אדרבה. אין פתרון אחר לקנאה פרט לאדרבה. למה? אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונה. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. לפני שאתה הולך לשלוח חיצים באלה שהם לא שרתו את האמת שלך, תשאל את עצמך האם אתה משרת את לפניך, את ריבונו של עולם. לכן, אל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הכתב בתורתו, לא תשנא את רעך בלבבך. חזק התקשרותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח אליך. אז מהו אדרבה? להתפלל כללית שלא תהיה קנאה, להתפלל שאני לא אקנה, בסדר, זה עוד מעלה, ולהפוך את הסיבה של הקנאה להיות אדרבה, לראות כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונה. מפני שהקנאה היא נמצאת בציר של היחס ביני לבין זולתי. למשל, מה ההבדל בין קנאת שלמה המלך שמדבר על רקב עצמות לבין הגמרא במסכת בבא בתרא בדף כ"א שאומרת קנאת סופרים תרבה חוכמה? בשונה מתפיסת איגוד המורים וארגון המורים והסתדרות המורים וכל הגופים הנפלאים האלה, בהלכה אפשר לפטר מורה לא טוב אם מצאו מישהו יותר טוב. למה? אומרת הגמרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אומרים הראשונים זה שאם בן אדם ידע שכשימצאו מישהו יותר טוב ממנו יפטרו אותו, אז הוא יהיה כזה שלא ימצאו מישהו יותר טוב ממנו. זה קנאה מדרבנת. זה שאדם שם לב שבמרחב שלו יש עוד אנשים, זה נפלא. אבל האם אני רוצה לחתור תחתם או אני רוצה להפרות אותם? חלום של שנים בעזרת השם הולך ומתגשם. בנקים, אחד הגורמים הכי עוינים לעמך בית ישראל, אחד מהם המרכזי אולי שבהם, הגיע למסקנה הוא לא יכול להמשיך בדרך הזאת מוסרית, לא כלכלית. לכן הוא רוצה להקים קרן שהיא תטפל במשפחות שאין להם אפשרות להחזיר חובות. איך הוא יעשה את זה? שליש מהחוב הוא מוחק. חידוש מושג התספורת יעבור מהגבירים לעמך. כבר תיקון. במיוחד שזה חוב של בנקים, כידוע יכולים להסתדר בלעדיו. שליש, הקרן תממן את החזר החוב. ושליש המשפחה תצטרך להחזיר בפריסת חובות. אני לא איש מדע, אני לא חקרתי, לדעתי, עשרות אלפי אנשים, זה יחיה אותם. לא תוך יום. יש מציאות שהעולם יהיה יותר מתוקן בכך שאני אחשוב על מעלת חברי ולא על חסרון. וזה יהיה כמו אש בשדה קוצים. ככה מופיע בנבואות. אומר הנביא ישעיהו, בתוך השיא של מלאך הגאולה בפרק י' א', ושרה קינת אפרים מאת יהודה, ויהודה לא יקנה את אפרים. אין, הולך להיות מתוקן יסוד הקינה. לא תוך יום, לא תוך יומיים. אומר רבי למלך, אדרבה. במקום שאהבתי את עצמי תגרום לך שאני לא יכול לסבול את זה שאתה שונה ממני, מציע לי רבי למלך עצמיות חדשה, הרבה יותר עליונה. עצמיות שיש מכוחה גם כוח לתת לאחרים. נפלא. תקנת את הקינה. בכבוד. מי רוצה לשאול? הרב
הסביר עכשיו שנראה את מעלת חברים ובית חסרונות, הכוונה, נראה איך ניתן לו מעלות ולא
נייצר
לו חסרונות?
זה הבעתליה. ברגע שמה שמעניין אותי, זה הצד החיובי של הזולת, גם מעניין אותי לעזור לו. אם חלילה מעניין אותי הצד השלילי, אז מעניין אותי להפריע לו. נכון? ברור. אתם שואלים מה יהיה עידן התקשורת, מה יהיה עליו? זה רק תלוי באנשים, זה לא תלוי בכלים. וזה בהחלט יכול להיות מהפך תקשורתי. קום מתעסק בשלילה, התעסקו בחיוב. זה יכול להיות. אם הייתי נביא, הייתי יודע מתי. או אם הייתי עיתונאי, או אם הייתי איש תחזית מזג האוויר. אבל אין לי את הכישרונות האלה. כן.
של האמת, אותו בן אדם שהוא עד עכשיו חשב שהוא
מתנגח איתו, הוא יראה
איך בעצם, איך הוא בא להעצים את האמת מהצד שלו, כאילו,
הוא
ידע לתפוס את נקודת הטוב, את נקודת היסוד ולהעצים אותה.
זה מצוות התוכחה. היא מגובה בשני חלקי פסוק, הראשון והשלישי. בתווך נמצא, הוכח תוכח תמיד. מגובה בצד אחד, המילים לא תשנא את אחיך בלבבך. זה ויקרא יותר. בסוף כתוב ולא תישא עליו חטא. אומר כתב סופר למה? זה פסוק מעגלי. אם אתה לא מוכיח איפה שהיית צריך להוכיח, אתה השם שהבן אדם מדרדר, וכן להפך. אם אתה מוכיח איפה שלא היית צריך להוכיח, אז אתה השם, כי אתה הגורם להידרדרות. מה זה אומר? שמה הגדרת המצווה? יש משנה בפרקי אבות, שהיא צולמת כאן פסקה 6, 48 דרכים, דברים שהתורה נקנית בהם. אחד מהם, עם החץ ההולך שמאלה למעלה, לא פחות ולא יותר, אוהב את התוכחות. מה זה? אוהב לתת, אוהב לקבל. הפירוש המודרני, אוהב לתת. יחד עם הקנאה, אני חושב שאחת התופעות מרובות הביטויים היום, זה הביקורתיות. זה תוכחות. לא בטוח שזה הפירוש. יכול להיות שהפירוש הוא לאהוב, לקבל תוכחות. רבן יוחנן בן נורי, מעיד בגמרא מסכת ערכין, בדף ט"ז, שרבי עקיבא היה לומד איתו, חברותא, אצל רבן גמליאל. כל חולשה, כל נקודה שהיה צריך רבי עקיבא לתקן, הלשין רבי יוחנן בן נורי לרבן גמליאל. וכתוצאה מזה ננזף רבי עקיבא, ולא זזה ידו מתוך ידי. אהבתם, אהבתו של רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, לא השתנתה. כי מצוות תוכחה היא מצוות סיוע. היא לא מצוות ביקורת. היא לא מצוות מחאה. הרי רק שומעים שעומד לעבור חוק הגיוס, העולם מתמלא תוכחות. פלקטים, תחתום על זה, תחתום על זה, תחתום על זה, תחתום על זה. האם זה מצוות תוכחה? קודם כל צריכה להיות בשנאה. אם היא קשורה לשנאה, משהו השתבש. ושוב, השתבש בגלל המידות. כי לאדם יש מידות מתוקנות, הוא לא מסוגל לערבב את התוכחה עם שנאה. זה לא הנושא שלו, זה לא מה שמעניין אותו. הוא לא חי בזה. ולכן, אם כדי לסייע צריך להוכיח, אז צריך להוכיח. אבל אם כדי לסייע צריך לא להוכיח, אז צריך לא להוכיח. אומר הרב קוק, במידות ראייה, שהלוואי אנשים היו לומדים את מידות הראייה, סדר גודל בערך 80 שנה, כל יום לוקחים מידה, פענחים אותה, את מקורותיה, איפה אני עומד ביחס למידה, ובדרך כלל זה לא יום אחד, וככה עשרות שנים אפשר ללמוד מידות ראייה. אומר הרב קוק, לפעמים מצאת היצר היא להשתקע בתוכחות לכל אחד. למה? כי מה שמעניין אותי זה לא טובה זולתי, אלא חוות דעתי על השלילה שלו. ולעניות דעתי, חוות דעתי נובעת מחולשתי. לא מעוצמתי, למרות שהיא נעשית עם כוחניות. היא חולשה גדולה. כן. נכון? יפה מאוד. יש מצב שאתה, נתחיל בחיובי, תאהב, ומתוך כך תרצה לסייע בבירור האמת, ובירור האמת שלך יהיה נוקב ביותר. לא צריכה להיות שום סתירה ביניהם. ראיה מהקדוש ברוך הוא. הכתוב במשלי בפרק ג', את אשר יאהב השם, יוכיח. אלא מה? יצדק מי שישאל, אנחנו לא אשם. בסדר, גמרא בסוטה י' ובמדרש רבה, בספרי, בפרשת עקב, נתנו פתח ואמרו, מה הוא חנון, הפתח חנון. אל תהיה כמו, תלך בדרכה. כן. צריך חצבים של ברזל, נכון? זה סבלנות. המאמין, אומר הנביא ישעיהו, פרק כ"ח, אחרי שהוא קורא לגזרים את מי שמחפש מנוחה ושלווה מדומה ומוכן לוותר על ירושלים ומוכן לוותר על עולם מוסרי, אחרי שהוא קורא את זה לגזרים, אומר והמאמין, לא יחיש. סבלנות. כי יסוד האמונה הוא הפתיחות בנפש להתקרב, לעכל, להבין את המהלך האלוקי. אז למה אתה חסר סבלנות? עוד מישהו רצה לשאול. כן. משם לדעתי בדיוק ההוכחה להבדל בין תוכחה למחאה. הרי הגמרא מסכת שבת בדף נ"ה מתארת בתחילת הסוגיה שכל מי שיכול למחות באנשי ביתו ולא מוחה נתפס על אנשי ביתו. יכול למחות על אנשי עירו ולא מוחה על עירו וכך הלאה. ואז הגמרא מתארת פגיעה קשה של מידת הדין בצדיקים, על פי יחזקאל פרק ט'. ומה הסיבה? פני שהיה להם למחות ולא מחו. הפסוק עצמו אומר ביחזקאל שהצדיקים נאנחו, נאנקו. אז מה זה לא מחו? אומר הקדוש ברוך הוא, למה את מידת הדין פוגעת בצדיקים? הרי הם הבינו שלא יקבלו את דבריהם. אמרה מידת הדין, לפניך הם גלוי להם, לך גלוי שהם לא יקבלו את התוכחה, אבל לפניהם לא גלוי. אני יודעתי, זה יסוד הסיוע. אם אתה מחויב לסייע, אתה מחויב לסייע. המרחק בין ענקה והנחה לבין מחאה הוא מרחק קצר. המרחק בין הנחה לבין ענקה לעומת הרצון לסייע הוא מרחק עצום. ולכן מה שביקרה מידת הדין, את זה שלא סייעו. מי אם לא הצדיקים, הם צריכים לסייע בתיקון. אומר הרב חרל"פ, גדולי מחזקי כוחות הטומאה בחבלי משיח הם הצדיקים. למה? כי כוחות הטומאה בחבלי משיח אין להם כוח עצמי, הם מתעדים. בא הצדיק, באים הצדיקים וכועסים על כוחות הטומאה. על מה הם יכעסו? רק על דבר שיש לו חשיבות. אז בכעסם הם יוצרים חשיבות. הם המקיימים את כוחות הטומאה. ולכן אומר הרב חלה בספר מעייני הישועה, עיקר העיקרים בחבלי משיח זה תיקון המידות, לא הדעות. כי אחרת אתה מחזק את יסוד הראשון. הגמרא בחגיגה בדף י' אומרת, לא נתקררה דעתו של ישעיהו נביא, קילל את עם ישראל בישעיהו פרק ג' קללות נוראיות, 18 קללות. עד שהגיע למילים ירבו נער בזקן, לא נרגע. כשהגיע למילים האלה ירבו נער בזקן, נרגע. אומר הכתב סופר, זה בגלל הסוגיה בשבת. למה? כי כל עוד מידת הדין הייתה יכולה להגיד לפניך הקדוש ברוך הוא גלוי שלא ישמעו, אבל לפניהם לא גלוי, אז יש קטרוג על הצדיקים. אבל ברגע שזה דור שהתחצפו כלפי הזקנים, ולעניות דעתי אין צורך להביא דוגמאות, אז כבר ברור שלא ישמעו בתוכחות, אז אין קטרוג על הצדיקים. מי יכול להיות כפיים לנביא ישעיהו הנביא? ממה נתקרר את דעתך? מזה שהצדיקים לא יפגע בהם מידת הדין? יש דור שלם שהוא מתחצף לזקנים. אתה רגוע? אתה מתקרר את דעתך מזה? אומר לי הנביא ישעיהו, תגיד, אתה עד כדי כך טיפש? אתה לא מבין שכשדור מגיע לכזאת רמה של חוצפה, הוא לא דור שלילי, אלא הוא צמא לגודל? לך תקרא, הוא אומר לי, את מאמר הדור. ברור. הקליפות יותר קשות, יותר מחוספסות. וכל המאמץ המלכותי של מישהו שלא קרא את מאמר הדור, להגיד שמאמר הדור היה לדור ההוא, בנוי חוסר הבנה משווע. שהרב קוק כאילו דיבר על ציונות. אז היום אין ציונות. זה כבר איזה ככה החלטה שהייתי מציע קצת לעצבים של הברזל, רגע, לפני שמחליטים סופית שאין. אבל זה מה שכתוב מאמר הדור. נביט אל תוכיות מצבו הפנימי, השכלי והמוסרי. לפני הכל פנימי. שמצד אחד אפשר לפי הניגלה בגמרא בסנהדרין לומר שזה דור שהוא גאולה בלי תשובה. בהתחלה, אין תנאי של תשובה. ובמבט היותר פנימי שבזוהר, הדור של חבלי משיח הוא במהותו, הוא נקרא טוב מבפנים ורע מבחוץ. שנאמר בנבואת זכריה, שעל פי הגמרא בניגלה פוסקת שגאולה לא תלויה בתשובה, גילי מאוד בציון, פרק ט', רי, אילי מלכך יבוא לך, צדיק, נושה, איזה מילים נפלאות. עני, בעין, ורוכב על החמור. אומר הזוהר, זה דור חבלי משיח. אומר הרב קוק, למה? כי החמור זה בעל החיים היחידי, שהוא תמה, והוא קדוש. הוא קדוש מבפנים. צריך לפדות את קדושתו. ולכן כל השאלה היא על מה אתה מסתכל. על החיצוניות או על הנקודה הפנימית. הנה, נראה את שמו. כן, אחי, חב אותי. הוא יותר בסיסי, לא שתיקון המידות, הדעות, הוא לא חשוב. אבל תיקון המידות מפלס דרך לבירור דעות ענייני. כל זמן שהמשקעים האישיים נמצאים, האמת היא לא מתבררת בנקיותה. היא כל הזמן מתבררת בשייכותה. וממילא הופך להיות מרכז הכובד ההבדלים בינינו. ואז לא תמיד יש בירור ענייני. למשל, בסוגיה במסכת סנהדרין, לא נדבר קצת על המפלגות היום, זה יותר מדי סוער, אז צריך לחכות איזה יום יומיים, אבל בגמרא בסנהדרין, איך היו מכריעים מחלוקות? הרי ההבדלים בין יהודים זה לא דבר שחידש הדור שלנו. מה היו עושים? כל ויכוח שהיה בבית דין מסוים, היו עולים דרגה ברמת השיפוט, ושם היו מכריעים. יש סוגיות שהכריעו רק בלשכת הגזית, סנהדרין, בית דין הגדול. העליון באמת, כי הוא מגלה את דבר השם. אומרת הגמרא בסנהדרין פ"ט, זה עבד וזה הצליח עד דור מסוים. מי? תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל. מה קרה? שלא שימשו כל צורכם. נעשית התורה כשתי תורות. היום משמש כל צורכו את הרב, זה להיות חסיד שלו, להיות מלווה אותו, להביא לו את הדברים וכו'. זה ככה רש"י לא מפרש. לאורך כל הש"ס, עשרות ואולי יותר מזה, פעמים רש"י אומר, שימוש כל צורכו זה להבין את הדבר על בוריו. תדייק. במיוחד שהפגזים עפים, תזהה על מה הם נורים. מי היורה, על מי נורים, למה נורים, תברר. איך? בדיוק. יוסיף לקח זה בעצם הבירור ומשמעות מבחינת האדם. והבנה מדויקת. מה זה פלפול? זה לא שישוע שכלי. זה הבנה יותר עמוקה. זה השאלה ששואלים את האדם ביום הדין, אחרי נסעת ונתת בעונה. אחרי ציפית לישוע, פלפלת בחוכמה, אם הבנת עד העומק, חוכמה, דעת ותבונה, זה היסודות של המשכן ושל המקדש שהיה ושהיא. ברור המושגים, אם הוא לא נעשה, נעשה את התורה כשתי תורות. כי בעולמם של התלמידים אין מורכבות. הרב שלי אמר ככה, זה האמת כולה של כל עם ישראל. ולכן אתה כך וכך וכך וכך. רגע אחד, לפני שאתה עושה את התהליך הזה, תשאל את הרב שלך אם מותר לך ככה לדבר. אנחנו גדלנו אצל הרב ציודה. לא חושב שהיה מישהו יותר חריף ותקיף ממנו בסוגיית היחס לגאולה, היחס לעצמאות, היחס למדינה, הלל ביום עצמאות, ראשית צמיחת גאולתנו, גאולה לא תלויה בתשובה, מה שאתם רוצים. אני לא חושב שהיה מישהו יותר חריף ממנו. מתוך כך, לא פעם ולא פעמיים, שמענו בצורה ברורה, לא בדמיונות, את הגמרא מסכת סוטה בדף ממחת, שבתוך הקשר מסוים כלכלי אמוני, הגמרא משייכת לכך שיש קטנות של אמונה במשפט הבא. מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מפרש היה הרב ציודה שהתבזבז, התבזה מעמדם לעתיד לבוא. עונה הגמרא, על פי פסוק בזכריה, קטנות. מי בז ליום? קטנות. אומר רש"י, כמו ההקשר, קטנות אמונה שהייתה בהם. זה חריף. אם מישהו מאיתנו העיז, לא משנה איפה, לא משנה איך, להיות הוא האומר את דברי הרב ציודה. היינו, שיש צדיקים שאינם מאמינים על פלויני, על מוני. הוא היה צריך לברך הלל שלא נעשה גל עצמו על ידי הרב צבידה. אין כמעט מישהו שלחם מלחמתה של ארץ ישראל כמו הרב צבידה. אין כמעט מישהו שלחם מלחמת שמירת הלשון כמו הרב צבידה. ואם אני, ואני מדבר רק עליי, לא על אף אחד אחר, לא רומז לאף אחד אחר, אם אני נאבק על ארץ ישראל, וכולי קודש, על פי הרב צבידה, אבל אין לי שמירת הלשון, הכל ריק, הכל אנוכי, הוא לא נקי, ולכן הוא גם לא מחולל שום דבר במציאות. דברים לא נקיים, הקדוש ברוך הוא זורק אותם. ההנהגה האלוקית הולכת ומבררת, גם בדמויות, גם בתנועות, גם במוסדות, אמת, רק זה מבררת. מה שלא אמיתי נרמס במציאות. וממילא, אם רוצים לרמוס אותי, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לא לעשות חשבונות עם מי שרומס, ולא למחות בו. אני מדבר על הדבר הראשון, לא הדבר העיקרי, אבל הראשון, זה לעמוד מול הראי, הראי של הנחושת, ולהיזכר מי שאת כוחות החיים איתו לאידיאליסטיות, להתנדבות, להצלת עם ישראל במצרים, ואולי אני לא טהור כזה. ולנקות. זה לא מוריד מהאמת. זה רק מגדיל אותו. ועל כן, זה נכון שהביטויים בעולם הדעות יכולים להיות קשים. אני כתלמיד צריך לקחת מהביטויים את התוכן שלהם ולא את הבוץ שנזרק מהם על אנשים או תנועות וכו'. לקחת את התוכן ומתוך כך, איפה שצריך לפקוח עיניים לפקוח, איפה שצריך להפסיק להשתבד, להפסיק להשתבד, כל אחד עם הלקחים שלו. אז זה לא צריך להיות אוטומטית שמבירור הפרשים בהופעת האמת אני ישר עובר לתוכחות. אצל אנשים גדולים, ספורות התוכחות שלהם, ישרות המידות שלהם, זה מופיע בדיוק איך שזה צריך להופיע. אצלנו התלמידים, מי שרבו התלמידים, וזה הופך להיות חצרות, מסגרות, מוסדות, זה נפלא. אבל אנחנו צריכים להודות. אנחנו לא בגובה של רבותינו. ממילא תעודת החיים שלנו זה לא להיות חקיינים שלהם. זה ללמוד מהם. אז זה, כן. אבל מה זה תהיה התוכחה? סיוע. אז בואו נמשיך את זה עוד חצי מילימטר.
השאלה היא איפה כן צריך להסתכל לראות אותו? ואיפה צריך להסתכל
על
אותו ולא לראות
אותו? לעניות דעתי, ההסתכלות היא מאוד פשוטה בהגדרה שלה. ההסתכלות החיובית אומרת שכשיש רע, זה אומר שהטוב לא מגובש מספיק. אז בואו נגבש אותו. הרק של עצמו אין לו קיום. אני לא צריך ללחם בו חזיתית. אני צריך לארגן את הטוב בצורה יותר מפותחת, והרע מיותר. מתעדה. בהקשר הזה, כשאתה רואה אצלי חולשה, אתה לא חייב לשפוט אותה כשלילית. כן כדאי, שאם אתה רוצה לעזור לי, תנסה להבין מאיפה נובעת החולשה, ותגביר את הכוח החיובי שהוא עוד לא מפותח, או ממילא החולשה תתעלם. תיעלם. ברפואה הטבעית כך זה עובד. וחלק מהרפואה הרגילה מתחיל להתקרב לזה. שהטיפול במחלה זה בעצם לאתר מה בזרימת כוחות החיים לא מספיק מפותח, ואיך להעצים את כוח החיים באופן שהמחלה, החולשה וכו' תיעלם. זה גם בהקשר המוסרי. זה לא רק בהקשר הגופני. זה לא פחות סיוע. אולי זה פחות מיידי, אבל זה חלק מהעניין. אם זה שאלה של חוות דעת, של שיפוט, אז שיפוט מהיר. אז הבן אדם נסע 150 קילומטר לשעה, צריך לשלול את הרישיון שלו. שם אין זמן לחיובי, כי הוא מסכן חיים. אבל אם אתה עכשיו צריך לחנך את הנהג הזה, בוא תראה למה הוא משתולל. ככל שהדור יותר חודר אל תוככי חבלי משיח, כך נשמתו פנימה יותר נקייה. קליפותיו יותר גודלות. הבטיח הגרל לתלמידיו באופן מפוקח ביותר. ככל שתתקדמנה עקבות הגאולה, כך יגדל כוחו של הסתרא אחרא להכחיש את האמת. שנכון שזה מגיע להישגים שלא חלמנו עליהם. עם כל הכבוד לנו, ברוך השם, יש מנהל העולם, ואם הוא מסתדר עם הצד של הגללים של החמור של המשיח, אז אם אתה רב יוסף, אתה תגיד אזכה. ראיתי היום דבר? לא. המון שנים נשמתי לב אליו. רב יוסף, תגיד, מאיפה אתה לוקח את הכוח הזה? בכלל, לשבת ליד גללים. מי מסוגל היום לשבת ליד גללים? ועוד בצל שלהם. והכי לא נורמלי זה עוד להגיד אזכה. זה נראה משהו הזוי לחלוטין. היום באיזשהו הקשר ראיתי, שיש סיבה לפי חלק מהדעות של חז"ל, בעקבות הפוסקים בעקבותיהם, שמגילה לא קוראים בשבת, גם אם חל או י"ד לא תתווה בשבת, לא קוראים מגילה בשבת, כי יש חשש גדול שמא לא יהיו בקיאים מספיק בהלכות הטלטול של המגילה, ואז יכול להיות שיוציאו מרשות לרשות, שיכול להיות שיעבירו ד' עמוד ברשות הרבים. תעני רב יוסף. מפני שעיניהם של עניים נשואות למגילה. מה פירוש? הם יודעים שהיהודים נפתחים כשיש מגילה. במיוחד שאומרים להם שאם הם יתנו צדקה בשעת קריאת המגילה, הכל מסודר להם. אז זה מגביר את המוטיבציות. ועוד איזה 30 עלונים צבעוניים חזקים, ועוד איזה התאריך המיוחד של התשיעי ל-18, ובקיצור, הולכות להיות סגולות גדולות, זה מגדיל. אם יעשו בשבת, אומר רש"י, אי אפשר לתת צדקה. זה יאכזב את העניים. אני הקטן הרגשתי, אתה מבין מה זה אכזבת עניים. זה אכפת לך. אתה מסביר למה מגילה לא קוראים שבת בגלל זה? אתה יכול לשבת ליד כללים. זה לא מפריע לך בכלל. למה? למה אתה רגיש לעולמם של עניים, רב יוסף? מי שמסתכל על המציאות הפנימית, הרי לא מחלק אלה שיש להם מאלה שאין להם. אור החיים הקדוש אומר, כי יהיה בך אביון, אומרת התורה בדברים תתווה, באחד אחיך, במיוחד באחיך. אומר אור החיים הקדוש לפני 250 שנה, 70 שנה, אל תשפוט אנשים לפי מצבם הכלכלי. זה חלק אמיתי מהחיבור לכלל, שאתה דואג לעניים, בענווה, לא בהתנשאות. אתה מחובר לכלל? אתה מחובר להופעת הצדק האלוקי דרך הכלל? אתה יכול לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח ולהגיד אזכה. יכול להיות שאנחנו חושבים באיזשהו שלב על אחת הסוגיות שזהו, אין יותר גללים, אין יותר צל. אנחנו לא קובעים את המציאות. זה לא תלוי בנו. אז זזת המקום האישי, להבין דרכו מה גודל המשימה האלוקית. זה פורים. זה להיקהל ולעמוד על נפשי. שהרי כל הסיפור של פורים מיותר לחלוטין. אם אתה מרדכי, מי ביקש ממך לצאת להיות בשער המלך? למה לא תשב בבית? אתה אומר, אני אמסור את הנפש, לא לכרוע על עבודה זרה. אתה לא צריך. שב בבית. אתה יודע מה? יש לך איזשהו עניין לא ברור, אתה רוצה להוציא את המן, את כליו. אותו מכליו. ובעלי גבה זה לא בעיה להוציא אותם משיווי משכנה. אני יודע את זה מניסיון אישי. אז אם כך, לפחות אל תגיד שאתה יהודי. אתה מסבך את כולנו. ועוד אתה אומר לאסתר, אל תגיד אישת. ולשמחתנו היא חיה בדור שאין פייסבוק. אז היא שומעת בקולו, היא לא אומרת תמה ונוערתה. היא שורה בגמרא במגילה ביות ג' איזה מאמצים עשה חשבורת ששכנע אותה לגלות את הסוד הזה, היא לא אומרה לו. ואתה אומר שאתה יהודי, בלא הערים אתה מסכן את כולנו, מה זה להיקל ולמוד על נפשנו? להתאים את האני שלנו מלמטה לגודל המשימה האלוקית מלמטה. גודל המשימה האלוקית היא לא לחיות, להיות בשקט, לקבל זכויות. גודל המשימה האלוקית זה להעמיד מלך, זה לבנות בית המקדש, סליחה, זה למחות את המלך וזה לבנות בית המקדש. זה מטהר את המידות. מקווה שלא נצטרך להגיע לזה. אבל הגמרא במגילה אומרת, גדולה עשרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים ונביאות שעמדו להם ישראל. שעת חירום מקלפת את הקליפות החיצוניות ומציפה את העולם הפנימי. טוב, אולי פה מספיק. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, והחלק הזה בשמואל, בסתום לא גמרנו את הסוגיה.